טוב, אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בוקר טוב.
בוקר אור לכם. מלחמה אמרתם, אז יש כן מלחמה.
אנחנו בעיצומה של מלחמה.
בוקר טוב, קובי, תן לנו, האמת, דבר ראשון עדכון על שוב הותר לפרסום.
כן, כואב הלב, עוד שלושה לוחמים שנופלים. אנחנו זוהים כבר 167 לוחמים שנפלו מאז תחילת התמרון. בדיוק היום לפני חודשיים התחיל התמרון הקרקעי. כן, גם כאן צריך להסתכל על זה. אתה אומר, וואו, נכון, הרי, כמובן שכל אחד ואחד עולם ומלואו. אבל כשאני שומע אלופים לשעבר, ואתה שומע אנשים בכירים כביכול, כאלה ואחרים, שדיברו על כך, שאל תיכנסו, כי זה יגבה לכם מחיר של מאות ואלפי הרוגים וקורבנות בתמרון הקרקעי. אז כנראה שא' זה לא נכון, אבל צריך אותו. כל אימת שאתה מגיע לנקודה מסוימת, אתה מבין. אני רוצה להסביר גם תשובה לשאלתך, ינקי. אנחנו מדברים פה על מעשה בגדול, רק אני אסביר למאזינים שלנו לבוקר הזה, על שתי קומות שבהם עובדים הלוחמים. אתם וכולנו, רובנו, רואים את הקומה העליונה, רואים את הפעילות של צה"ל, רואים מדי לילה במרקעים, רואים את באתר של של הרדיו את הלוחמים שיוצאים מבור וממבנה ויורים לתוך פיר של מנהרה, ולוחמים שיורדים לתוך המנהרות כדי להשמיד אותם. זה חלק מהקומה העליונה יותר. לוחמים, לכן השתלטו על החלק המרכזי צפוני של רצועת עזה. כמעט הוא בידינו, ישנו מוקד אחד שגם גובה מאיתנו קורבנות בימים האחרונים, שנקרא דף שטופח. זה על מעשה מרכז הכובד האחרון הזה, העיירה שהיא האחרונה בתוך כל המתחם הזה של צפון רצועת עזה. ואז אני עובר לתת קרקע, שזה הקומה השנייה. זאת מציאות שכמה שידענו עליה וידעו עליה הרבה מאוד, העוצמה של המנהרות הללו, הכמות שלהם והיכולת של המחבלים לשלוט בהם הרבה מאוד זמן, לפעמים גם פרקי זמן של חודשים, עם מזנונים ועם חדרי שינה. ראיתי אחד מהם מתחת לשיפה, אתה רואה את העוצמות הגדולות שלהם ואתה רואה את היכולות. ולכן צהל עכשיו אומר בהנחיה שלו, בפקודה שלו, אנחנו רוצים להשמיד אותם.
מה היה אתמול? בוא נגמור את הסיפור, מה היה אתמול? איך נהרגו שלושת הלוחמים האחרונים?
אחד נהרג כתוצאה מהנחת מטען על הטנק, ובמקביל גם ירי של נוטט. שניים נהרגו כתוצאה מהאירוע הזה, גם לוחם נפצע באורח קשה. זה קורה גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי. בחלק הדרומי התקלות עם מחבלים, כי שם אתה נלחם מחבלים שיוצאים, ועדיין אתה לא נמצא בשליטה מלאה. אז אנחנו דברים על, דיברת קודם לסקירה הכללית, אז אנחנו דברים על שלוש נקודות מרכזיות שבהם צהל פועל הבוקר הזה בשעה הזאת. אחד שבדף שטופח בצפון רצועת עזה, פחות או יותר בקו מול נחל עוז וכיסופים. הדבר המרכזי השני זה אל בורג', כשמו כן הוא, המגדל. זה תל גבוה יותר, 80 מטר מעל פני הים, שברגע שצהל ישלוט עליו הוא פשוט שולט על כל המרחב גם טופוגרפית.
קובי, כן,
הנקודה השלישית רק להזמין לשים היא חאן יונס. השלימו שם ינקי ואיתי הכנסת חטיבה שביעית, שבע חטיבות לצד אוגדה שלמה, אוגדה 98, מתוך הבנה.
כמה זה, הזמן... כמה זה, בשביל לסבר את האוזן, כמה זה במספר חיילים?
לא, פחות לא, או לא, יותר, לא מדברים פחות על או מספרים.
יותר, כמה נמצאים בפנים? פחות או יותר, איתי... אם אפשר להגיד.
אלפי.
אלפי.
אלפים רבים של לוחמים, וכל אחד מהם זאת חטיבה איכותית, כי רוצים להגיע לכמה שיותר נקודות במרחב הזה של חאן יונס, בהתחלה מעל לפני הקרקע. כי מבינים שברגע שיגיעו לאותו רובע, לאותו מתחם שבו מסתתרת להנהגת חמאס, מעל לפני הקרקע ותשלוט עליו, יהיה לך הרבה יותר קל להיכנס לתת הקרקע באמצעים הטכנולוגיים שיש לה. ויש לצה"ל אמצעים טכנולוגיים. העניין הוא שזה לוקח את הזמן שלו, כי להפעיל כמות כזאת גדולה של אמצעים טכנולוגיים, ולא לפרט את המים עכשיו, אבל צריך לצבור וצריך להביא אותם גם ממקומות אחרים ברחבי העולם, כמו ה-TNT, כמו חומר הנפץ, כמו גז, כמו מים, דברים נוספים, כמו דלקים אחרים, זה צריך להביא אותם. זה אי אפשר לעבוד עליהם רק במקביל, צריך לעבוד גם שלב אחרי שלב, לכן זה לוקח את הזמן. לכן הרמטכ"ל גם אומר שזה ייקח חודשים, אבל שוב, אנחנו מדברים על שתי מסגרות שונות לחלוטין.
תגיד רגע,
אני חייב אבל שאלה אחת, אני לא אוהב להכניס את קובי לפוליטיקה, אבל שאלה אחת ככה שקצת נוגעת, האם בעוד חודש או בעוד חודשיים המצב יהיה שונה לחלוטין מבחינת העובדה, הרצון, סליחה, של הפוליטיקאים לקיים בחירות מוניציפליות, האם זה יהיה כל כך... קובי יגיד לנו, האם משחררים חיילים, האם אנחנו הולכים להוריד את עצימות האש בתקופה הקרובה?
אני אענה לכם בשני הדברים האלה. קודם כל, בשאלה, השאלה הראשונה שלך, האם משחררים חיילים? כן. משחררים חיילים, כמובן חיילי מילואים, לא חיילי סדיר, כי הם חתומים לשנתיים וחצי, שנתיים ושמונה, שלוש שנים כל אחד בתפקיד שלו, יש כאלה קצינים כמובן יותר. אז משחררים חיילי מילואים, כן. המשק צריך להמשיך להתקיים, אנחנו כבר שלושה חודשים איתם.
קובי בסוגריים, אני לא רוצה להגיד לך, אולי כדי שלא תתבאס, עד למתי קיבלתי הערכה של צו 8. כשאתה מדבר על אלה ששחררו אותם, אני, שאתה יודע שאני נמצא גם, וקיבלתי הערכה לעוד תקופה ארוכה קדימה. ארוכה מאוד אפילו.
א', יכול להיות, אני שמח על כך, כי אני שמח על כך שאתה חייל נדרש, אתה לוחם נדרש. אני יכול לספר לך מידיעה אחרת, ואני רואה אותה בעיניים. אנשים שאני פוגש אותם מיום יום, שעה שעה, גם בבית הכנסת, גם בין המשפחות, גם במקומות שבהם שלטו. שחזרו הביתה. תשמע, אוגדה שלמה, אוגדה 252, אוגדה שלמה של החמה בבית חנון, כולה פורקה. אני הייתי במשך כמעט חודשיים, פעמיים בשבוע, בקדמית של האוגדה, לא משנה באיזה מרחב, כמובן במרחב רצועת עזה, אבל לא באיזושהי נקודה, כל אותם אלה שחרו הביתה. חלקם הקטן אפילו, עם צו ביד, זה קורה בעיקר בחלק הצפוני, וחלקם שוחררו מתוך הבנה שבשנת 2024 הם יעשו חודש. טוב. ינקי, אני גאה בך, אבל אתה...
כמו כולנו, ברוך השם.
הלוואי ולא היינו.
שלא יהיה לו עבודה, אבל זה האיחול שלי.
יכול להיות שכל אחד, ברור שכל אחד בתפקיד שלו, ברור שכל אחד בעסק שלו, הרבה מאוד אבל כן שוחררו, אבל טוב, שוב, מתוך הבנה שאפשר, יש להם כבר את הניסיון, מה שדיברו כל הזמן, שצבא המילואים לא צריך אותו, שצבא המילואים לא מוכשר מספיק, שצבא המילואים לא יגיע.
קובי, מילה על הצפון.
ויש לנו עוד מוסר.
נכון, אבל מילה אחת אני חייב לאיתי. תשמע, היום בדיוק זאת הייתה הכוונה של השר ארבל, אני לא מבין את כל התרגילים שהוא עשה שם, ואז הוא הסכים לדבר, אבל אני באמת לא יכול להיכנס כי אני לא יודע, אבל הצבא היום ייתן תשובות לממשלה, האם הוא יכול לשחרר לוחמי מילואים שמועמדים לבחירות, אז יהיו מספרים, אז הוא אומר שיגיד סתם כמספר קדם, אני יכול לשחרר, הצבא יגיד 1,000 איש.
לא ניכנס לזה, כי גם אם ישחררו 1,000 איש, דעתי שזה עדיין, אז מה אם ישחררו? צריך אנשים מסביב. טוב, שתי נקודות אחרונות לסיום. אחד זה, האם יש...
שתי נקודות, כן, שני דברים. לא, שני דברים, נו.
שאלה, האם יש מספיק אמצעי לחימה נשק למדינת ישראל להמשיך את הלחימה הזאת לתקופה ארוכה? עם כל העוצמה.
מה זה מספיק? אם האמריקאים יביאו, אז יהיה.
יש לך את איתי טוב ממני, אבל תשמע,
זה בדיוק חלק מהשאלה, אמריקאים ממשיכים, לא ממשיכים לתת.
אמריקאים ממשיכים, כל רגע נתון במדינת ישראל נוחת כאן מטוס אמריקאי עם חימושים מסוגים שונים. כל שבוע הוגנת באחד הנמלים כאן, לא בנמל אילת, באחד הנמלים האחרים, ספינה אמריקנית, ולפעמים גם זה אוניות אמריקנית שמבינות תחמושת. במקביל, בלי שום קשר, לא רק שהתעשיות הביטחוניות עובדות 24-7, ממש כך, אלא 50% מן התחמושת ו-50% מחיל האוויר שומרים אותם למלחמה אפשרית בצפון. אי אפשר לקחת את זה בסיכון, לכן לוקחים את זה. ברור שיש יותר בקרת חימושים. אני יכול לספר לכם עכשיו גם, פעם ראשונה, לדוגמה כזאת, שצהל הכניס עכשיו מערכת ממוחשבת לתוך הטנקים שבודקת כמה חימושים ירה כל טנק כדי שהם לא יראו לשווא, כדי שתהיה בקרה. זה לא אותו דבר כמו שהיה בשבוע הראשון. נכון שבשבוע הראשון של הרחמה ירו הרבה יותר, בעוצמות גבוהות יותר, עכשיו זה פחות.
קובי, כרגיל, סיפקת תשובה מלאה, אבל, רגע, לפני סיום, המאזינים שולחים לנו כבר, מה עם גורן העתד?
השבוע.
זה השבוע?
כן.
נכון. אז תשמעו, אני רוצה לספר לכם, והפתחתי לך משהו יפה השבוע. הייתה פעולה של צהל, צהל פושט בימים האחרונים, בחודשיים האחרונים, הרבה מאוד על מקומות. ואחד המקומות, הם הגיעו אליהם, זה מחנה פליטים שנמצא סמוך ליריחו. הרבה מאוד פועלים בו, גם במוקבר שמו, ופועלים שם הרבה מאוד לתפיסת מחבלים, ואחד המחבלים שם שנתפס מספר בחקירה שלו שהוא רצה לעבור בשחייה מגורן העתד, מאותה נקידה שמעברות הירדן, מפעתי אפשר הירדן נשפח לים המלח לכיוון ירדן. זה סיפור שהבטחתי לך שבוע שבוע לשמור אותו. היה השבוע הזה.
אין עליך, קובי, אין עליך.
קובי פינקלר, פרשנן לצבא וביטחון.
תגיד לי, רגע, עוד שאלה לסיום. מה עוד שאלה? רגע, עוד שאלה לסיום. אתה לא, אתה עובד יותר מדי קשה מאז פתיחת המלחמה.
לי יש לי צו 8 מלפני 50 שנה בערך, מאז שהתחלתי להיות כתב צבאי, אז אני בסדר עם זה.
אשריך. כל עם ישראל אני יכול להגיד לך שעם ישראל, עם ישראל המאזינים, אני מקבל הרבה תגובות מהאנשים, מאוד אוהבים את איך שאתה מגיש את כל המידע.
חד משמעית, גם אנחנו וגם המאזינים.
מגיש ומנגיש.
כן.
טוב, אז עכשיו אני נוסע לכפר עזה, לעשות שם סיור עם מי שהיה מפקד גלי צהל, שמעון אלקבץ, ששחל את ביתו שם ואת חתנו, ואני הולך לעשות סיור שם כדי להביא את ההתרשמות, אספר את זה גם למאזינים שלנו, איך זה נראה מבבת. מבפנים,
יאללה, אנחנו מחכים. קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, תודה.
שבת שלום, שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, תודה.